במחקר שנעשה על ידי ASI בשנה שעברה בנוגע לסחירות מותגים, עלה כי 84% הנשאלים ייחסו את הסחירות למוצר פרסום שקיבלו. לעומתם, באופן מפתיע, 67% בלבד ייחסו את הסחירות לפרסום בטלוויזיה. נמצא איתנו היום אמיר תבועה, מנכ"ל Next Design וקבוצת פרסום תבור, והיום נדבר על מוצרי פרסום והסחירות בפרסום, עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
שלום, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן, ויחד איתי נמצא היום אמיר תבועה, מנכ"ל Next Design מפרסום תבור. שלום אמיר.
היי רבית, טוב לראות, מה שלומך?
תודה, תודה. התחלנו לדבר רגע על סחירות ועל מספרים בעולמות של פרסום, אז רק נסביר למי שפחות מכיר את העולם הזה, מה זה בכלל מוצרי פרסום ואיך מודדים סחירות?
אוקיי, אז מוצרי פרסום זה בעצם כל מוצר, כל דבר שנגעת בו ושמת עליו לוגו של חברה. ברגע ששמת עליו לוגו של חברה, הוא הופך להיות ממוצר מדף, מוצר רגיל, למוצר פרסום. ביותו כזה, אתה נמדד על כמה אותו קליינט, אותו עובד, אותו בן אדם שקיבל מוצר ממותק כזה או אחר, כמה הוא זוכר אותך, כמה זה משפיע עליו, כמה אפקטיביות יש לזה שנתת לו מתנה. הרי באת ורוצה את הכסף, אתה רוצה לדעת שהכסף הולך למקום טוב. ברגע שנתת מוצר, אתה רוצה לדעת שיש לו שימוש, שיש לו ערך. אחרת חבל על הכסף.
אז בעצם מוצרי פרסום, כמו שאנחנו, רוב מי שמכיר ומגיע מהתחום, היא בעצם עוד איזושהי דרך לחזק את המודעות למותג, בעצם מוצר שעליו נמצא הלוגו שלך. אז אם אנחנו חוזרים להגדרה של מוצרי פרסום יכולים להיות מאוד מגוונים, והרבה פעמים יש את התהייה הזאת, עד כמה היום בעולם של מדיה דיגיטלית וטלוויזיה, עד כמה באמת המוצרים סחירים, ואני חושבת המחקר הזה שעשתה חברת ACI בעצם מראה לנו חד וחלק, 84% זה מספר מכובד, ואני חושבת שתמיד יש את ההתלבטות הזאת באיזה אפיק לפרסם, אני לא יכולה לבוא ולומר שלא לפרסם בערוץ מסוים, אני מגיעה למשל בעולמות הדיגיטליים, אבל אין ספק שלמדיה המסורתית יש ערך רב, והיא כאן כדי להישאר, ואני חושבת שהתחום של מוצרי הפרסום והקדם עבר איזושהי כברת דרך מאוד ארוכה, ואנחנו נדבר על זה היום. ולפני שנצלול פנימה, דווקא מעניין אותי לשמוע על הסיפור המשפחתי האישי שלכם, חברת פרסום תבור, יש ככה פיקנטריה שנתחיל איתה, ואז נצלול פנימה.
יאללה. אז ב-1978, שזה היה בעצם החיתולים של החיתולים של הענף בארץ, אבא שלי היה עובד בתעשייה אווירית בכלל, עבד אצל דוד שלי, תקופה קצרה, שהוא היה בתחום מוצרי הפרסום, פתאום ראה שהוא יודע, שהוא מבין, שהוא מתחבר לתחום ופתח חברה משלו. ובאמת, התחום היה ממש בחיתולים, היו עושים אז מאפרות ממותגות, ומוסכים היו נותנים את זה כמתנות וכל מיני כאלה. ועם השנים, עוד ועוד חברות הבינו את הערך. ופתאום הענף התחיל לצמוח, מאוד. ההבנה שאתה משאיר משהו, אתה נוגע במישהו גם היום, כשהתחומים באמת, תחומי הפרסום, הם בלתי נגמרים. אם זה מדיות אינטרנטיות, ואם זה טלוויזיה שלדעתי זה תחום שאין מה לעשות, עם נטפליקס וכל מיני כניסות של גורמים לתחומי הצפייה וסטרימינג והכל ישיר כזה, אז אתה שם לב שיש תחלופות בתחום, אבל הפרסום הוא שם בכל דבר, אפילו במשחקי וידאו. אבל עדיין לדעתי, וזאת הסיבה שמוצרי פרסום עוד שם וחיים כל הזמן, היא העובדה שאין תחליף בלגעת במישהו. אם זה עובד שלך, אם זה לקוח שלך, לתת לו משהו, להזכיר שאתה שם. אתה מגיע לפגישה, אתה משאיר איזה משהו על השולחן, אתה מגיע לפני חג, אתה משאיר מתנה, אתה מעריך את הלקוח שלך, אתה מעריך את העובד שלך.
אני חושבת שראינו את זה הכי טוב בתקופה של הקורונה. היה שהוא צורך, הגדרנו את זה כשאי אפשר להיפגש וללחוץ יד, אז כן, הדעת שחשבו עליך, והרבה חברות דווקא בתקופה הזאת, אני יכולה אפילו עוד יותר הגבירו את הצורך הזה בלתת משהו, בלתת משהו שהוא ממותג, שהוא מסמל את הקשר המשותף, אבל כן להזכיר, לא שכחנו אתכם, אתם חשובים לנו, אנחנו ממשיכים לתפקד, וכשיש משהו מול העיניים, גם אם המשרד הופך להיות בבית, עדיין כשיש משהו בסביבת העבודה שהוא ממותג והוא שלך, אז אין ספק שזה עושה עבודה פנטסטית. בוא נדבר קצת על תהליך כזה, איך עובד בעצם תהליך של בחירה ושל הזמנה של מוצר פרסום. מה צריך לדעת בדרך? איך זה עובד?
אוקיי. אז אנחנו מנסים במהות שלנו להביא איזשהו ערך. כל האנשים שאנחנו מחזיקים הם אנשי מקצוע. זה אנשים שהם צומחים מתחום השיווק. המטרה היא לא שלקוח יבוא ולתת לו את מה שזמין לך, אלא לתת לו את מה שנכון לו. כלומר, גם אם לי נשאר במלאי איזה מוצר שבתיאוריה אני יכול במרכאות לדחוף לו, זה לא משהו שאנחנו עושים. אנחנו רוצים שההתאמה תהיה מדויקת. כי אם הלקוחות שלך אין להם משרד, אז לתת להם פד לאכבר יהיה מגוחך. אפילו שיש לי פד לאכבר במלאי, זה עדיין לא מתנה שתהיה נכונה לתת. אז אתה מנסה לכוון את הלקוח בשלב הראשון בכלל הכיוונים שנכונים לקהל שלו. מכאן זה כבר הרבה יותר פשוט, כי אם הלקוח מבין, ואתה מבין את הצרכים שלו, וכיוונת אותו למקומות הנכונים, אז הרבה יותר פשוט לו להמשיך עם זה הלאה, כי מכאן התהליך הוא די אוטומטי. אנחנו מחזיקים את כל הצרכים של הלקוח בעצם אצלנו במשרד. מסטודיו גרפי וחלה במחלקת יבוא, ושרשרת הספקה, יש לנו מחסנים שלנו, ומפרקים ומרכיבים ומדפיסים, והכל נעשה כמה שיותר צמוד ללקוח, כדי שהוא לא יעבור ידיים.
אני חייבת לספר שאני ביקרתי במשרדים שלכם, וראיתי לצד כל אזור המטה והגרפיקה, בעצם מחסנים מאוד גדולים, ותהליך לוגיסטי שלם של שינוע ומלגזות ואזור המיתוג. יש בעצם שרשרת הספקה מאוד גדולה, מהרגע שלקוח מתקשר לסוכן מחירה ומתייעץ איתו על מוצר, ועד שהמוצר מגיע ללקוח. ואני חושבת שהרבה פעמים כשמדברים גם בהקשר של בחירת מוצר, יש הרבה פעמים את סוגיית המחיר, אני לא חושבת שמבינים מאחורי הקלעים, מה התהליך השלם שהמוצר עובר עד שהוא בעצם מגיע ללקוח, כי הרבה פעמים בכלל יש תהליך של יבוא מאחורי הקלעים. אני יודעת שאתם מחזיקים משרד בסין למשל, אם תוכל קצת להרחיב על זה, מה המשמעות של דבר כזה בזירה הזו.
נכון מאוד. אז קודם כל אני רוצה רגע לחזור אחורה. הסיבה, גם ההחלטה שהמחסנים יהיו צמודים למשרדים, למרות שבתיאוריה היינו יכולים לקחת משרדים, לשים במקום אחד, ושהמחסנים יהיו במקום אחר. אבל הרצון שהכל יהיה מחובר, שברמה שסוכן המחירות יראה את המוצר לפני שהוא יוצא ללקוח, כדי לוודא שהוא יודע מה מגיע ללקוח, זה חלק מהתהליך. החיבור הזה בין כל המחלקות שכולם מרגישים חלק, מאותו מקום, נותן את ערך הרבה יותר גבוה לדעתי. זה בשלב הראשון. אני חושב שהנגיעה של כולם באותה צלחת, מייצר את תחושת שייכות מסוים.
אני מניחה שזה גם מקצר תהליכים, כי אנחנו עדיין בישראל, והרבה פעמים מבקשים משהו לאתמול, ויצא לי לא פעם לשמוע ממך כל מיני סיפורים מזוהים על לקוחות שהזמינו עשרות אלפי עותקים בדווח של ימים בודדים, מה שלוקח בדרך כלל חודש ומעלה.
חד משמעי. כאן נכנסת לדוגמה היכולת שלנו לתת מענה בזכות המשרד בסין. זאת אומרת שהרבה פעמים בדברים שאתה לא מודע להם ביום-יום, כשפתחנו למשרד בסין לדוגמה, אחד הדברים שלא ידענו זה שלמרבית המפעלים בסין אין בכלל רישיון ייצוא. ככה שגם כשאתה מייבא מוצר ואתה חושב שאתה עובד עם המפעל, אתה לא עובד עם מפעל, אתה עובד עם איזה דילר שמגיע למפעל, מתנהג כאילו הבעלים, ואז גוזר עליך קופון, אבל הקופון הוא פחות חשוב. מה שכן חשוב זה היכולת שלך להיכנס לתהליך העבודה, כי תמיד יש דלתות קבועות. אם אתה עובד מול מפעל ויש זמני ייצור קבועים, אם העובדים הסינים שלי ידברו עם בעל המפעל בסינית וידחפו בתור, מה שנקרא, יהיו קצת ישראלים, אז הם יקבלו את הסחורה תוך 15 יום במקום 20 יום, ותוך 20 יום במקום 30 יום, וזה מדהים. מקצר ללקוח את כל התהליכים.
שזה מאוד משמעותי.
הרבה פעמים זה ההבדל בין להשיג ולסגור קמפיין, ללוותר על קמפיין.
במיוחד בתרבות שלנו שהיא מאוד דינמית, והעולם הזה שאתם חיים אותו גם עולם גלובלי, זאת אומרת, אני יודעת שיש חברות שלמות בחול שעוסקות בתחום הזה של מוצרי פרסום, וגם ביניכם יש בעצם איזושהי רשת של קשרים, רשת עסקית. סיפרת לי קודם על אייפג, אני אשמח שתרחיב.
אז נכון, אייפג שאנחנו חלק ממנה בארבע שנים האחרונות, הצטרפנו ב-2017, היא בעצם מחולקת לשתי חברות, יש את אייפג ויש את פרומינט, פרומינט היא חברת מחירות, שסוגרת הסכמים ברמה גלובלית. אייפג היא יותר היכולת לייצר בעצם שיתוף פעולה, בין חברות שעוברות חוויות דומות במדינות שונות בעולם. יש נציגויות במעל 100 מדינות בעולם, שזה חסר תקדים בתחום מוצרי הפרסום. ועיקר ההבנה היא בעצם יכולת לחלוק מידע עם אנשים שחווים דברים דומים לך, ופתרונות שנעשו במדינות אחרות ואתה יכול לאמץ אליך, או לחילופין, להביא פתרונות ושחברות אחרות יאמצו את זה במקומות אחרים. דמייני לעצמך סיטואציה שבה חבר'ה מחברת ביטוח X יוכלו לדעת איך חברת ביטוח Y עובדת, ולהבין ממנה איך היא יכולה לשפר תהליכים.
מדהים. אם אנחנו מדברים על שיפור תהליכים, אני יודעת שלקוחות הרבה פעמים מתלבטים, זאת אומרת, יש את ה... אנחנו מונעי מחיר בהרבה מקרים, לוח זמנים הוא משהו שהוא גם משחק תפקיד, אבל בסופו של דבר זה שוק שהוא מאוד רווי, אני יודעת שיש המון חברות שנותנות את אותו מענה, ובעצם כשצריך לבחור בסוף לעשות איזושהי בחירה מדויקת, היא הרבה פעמים מונעת מתוך מחיר, אבל יש גם הרבה שיקולים אחרים שעומדים, שעומדים מאחור, ואני חושבת שהמקום הזה של שירות, עם כמה שזה לפעמים נשמע קצת כקלישה, דווקא בעולם שלכם, שהוא עולם של מדיה פיזית, יש בו משמעות שהיא מאוד כבדה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מוצר שהוא מוצר תקול, או מוצר פגום, או לא מדויק, לאיך שהלקוח תפס אותו, או איך שבסופו של דבר הלקוח הקצה מקבל אותו, בסופו של דבר יכול לעשות גם איזשהו נזק בדרך. זאת אומרת, צריך לדעת לדייק את הדברים. איך אתם ניגשים לזה?
אז נתחיל מהסוף. קודם כל, אני חושב שהדיוק הוא מאוד קריטי. דיברנו בהתחלה על אחוז הסחירות, על כמה אנשים זוכרים את המותג על פי המוצר, זה תופס לשני הכיוונים. אם המוצר טוב, יזכרו אותך לטובה, אם המוצר רע, הוא מעיד על המוצר שאתה מוכר. אני חושב שלא לשים את הדגשים במקומות האלה, הוא טעות מאוד קריטית לכל חברה, שלא תשקיע את הזמן חשיבה בשלב הראשון, ואפילו כן, עוד טיפה משאבים. לפעמים אני ממליץ ללקוחות שתכננו לעשות 1,000 יחידות של מוצר מסוים לחלק בכנס, אני אגיד להם, אין בעיה, אין לכם תקציב, תעשו 700 יחידות, רק תוודאו שאתם נותנים מוצר שיהיה אפקטיבי אחר כך. אחרת, כל זה הופך להיות מהוצאה כספית לבזבוז כספי. זה הפער בין לתת מוצר טוב למוצר לא טוב.
מה גם שאין את המשחק של לוחות הזמנים, once יש כנס, once יש אירוע שאתה צריך לעמוד בו, אין לך את הזמן עכשיו לעשות איזושהי הפקה מחדש, ובסופו של דבר הפעם לקוח מקבל משהו הביתה, ורק אז בדיעבד אתה מגלה שהמוצר פרסום שנתת הוא בעצם לא עומד בערכי המותג שלך ומשדר משהו קצת אחר ממה שהיית רוצה, ואני מניחה שגם בטח נתקלתם בלא מעט טלפונים של לקוחות שפנו לחברות אחרות והגיעו אליכם בדקה ה-90 כדי שתצילו את המצב.
זה קורה הרבה פעמים, גם אני חושב שוב שהמון המון פעמים קורה שחברה, בגלל שהיא לא רואה את התוצאה מיידית, כי מוצרי פרסום זה סוג של שלח לחמך. זה לא שחילקת מתנה ומיד אתה מקבל איזושהי תמורה. וההסתכלות הזאת, בגלל שזה שלח לך מחר, הרבה פעמים אנשים לא נותנים לזה את העומק הדרוש, את המחשבה הדרושה. הם פותרים את זה ב... יאללה, נו, טוב, נגיד שנתנו מתנה ובוא נסיים עם זה. הם לא מבינים שהאפקט הוא מתגלגל.
נכון. מתגלגל ומשמעותי. התחלנו להגיד שהעולם הזה של מוצרי פרסום, מה שנהוג גם לכנות מוצרי קדם, ראשי תיבות של קידום מחירות, למי שפחות מכיר, הוא תחום מאוד ותיק, הוא עבר הרבה בדרך. אם אתה מסתכל ככה על החיתולים אל מול התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, מה אתה יכול לספר?
וואי, אני חושב, יש דברים שפעם היו נורא קלאסיים, שעון קיר שפעם היו מחלקים בכמויות היסטריות, היום זה too few and far between. זה דברים שכבר יהיו פחות אפקטיביים, כי יש לך שעון במחשב, ויש לך שעון בטלפון, ולפעמים שעון על היד.
זה סוג של גם אופנה, אני מניחה, דברים שכל עולם הגאדג'טים, אני יודעת תמיד את החלק הזה של ה-USB ומטענים ו...
נכון מאוד, אני זוכר, תשמעי, אני זוכר את הפאורבנק הראשון שמחרתי, אני זוכר את הדיסקונקי הראשון שמחרתי, שהיה 32 מגה, וזה היה יקר. היום 128 ג'יגה, עולה פחות ממה שמחרנו בזמנו, דיסקונקי של 32 מגבייט. אז כן, העולם מתחלף, העולם מתקדם. הוא משתנה כל הזמן, ואנחנו את המוצרים מתאימים, אבל בסוף היום אנחנו חוזרים לאותה נקודה, שכל מוצר ממותג, זה לא משנה מהו.
אבל מה השתנה בדרך? מה השתנה בחוויה של הלקוח לצורך העניין? איך היום מייעלים את הדברים אל מול לפני 10 ו-15 שנה?
אני חושב שיש הבנה של... אולי מתחילה להיווצר. אני לא חושב שיש הבנה מלאה, גם היום. יש לקוחות שיותר ויש לקוחות שפחות, אבל גם אצל הלקוחות שיותר, אני לא בטוח שזה מגיע עד הקצה. שמבינים לגמרי כמה מוצר פרסומי, שוב, ברגע שמתאגת אותו. אם נתת אותו מתנה, גם ככה אף אחד לא יזכור ממי הוא קיבל, אז זה פחות חשוב. אבל אם כבר מתאגת אותו, אני לא חושב שאנשים מבינים עד הסוף כמה משמעות יש לזה. לכן, כשמדברים על שינויים, אז כן, יש איזושהי התקדמות, ואנשים מבינים קצת יותר, ומוכנים בחלקם, לפעמים להשקיע קצת יותר, לפעמים להעלות קצת תקציבים כדי לתת מתנה שהיא יותר טובה. אנחנו יכולים לראות את זה בתחומים כמו ההייטק, בגלל שבהייטק המתנות הן פחות נשלחות ללקוחות ויותר לעובדים. ואת העובד אתה צריך לראות גם מחר בבוקר. אבל לו העיר מתייחסים ללקוחות כמו לעובדים, דהיינו, גם מחר בבוקר אני צריך לראות אותו, או את התגובה שלו, אני חושב שאז הם היו סוגרים את המעגל שבו יש הבנה מלאה של כמה חשוב לשים את הדגשים האלה, כשאתה נותן משהו שלך. אני אומר ללקוחות לפעמים שעדיף לא לתת כלום.
נכון, אני מסכימה
מאשר
איתך.
מאשר לתת מתנה שתבזה אותם.
אני מסכימה איתך. ספר לי קצת איך הקורונה השפיעה על התהליך, על בכלל, על העולם הזה של מוצרי פרסום.
אוי, בהתחלה היה כאוס מוחלט. אני זוכר שבחודשיים הראשונים, אני מספר את זה כל הזמן, בחודשיים הראשונים, אני לא אשכח, מרץ, זה התחיל עוד לפני זה, כששמענו על הקורונה בסין, אז התחלנו למצוא כל מיני פתרונות עם כל מיני פרטנרים באירופה. ולמצוא אפיקי אספקת סחורה באירופה, ומצאנו באמת פתרונות, ואז אני זוכר שקראתי ראיון עם, לדעתי זה היה מנכ״ל חברת אופנה, שדיבר על זה, שהוא תיאר מצב מאוד מאוד דומה של מה שאני חוויתי, שהם היו עסוקים בלפתור את, את אספקת הסחורה אליהם, ולא לחשוב, רגע, קיבלתי את הסחורה, למי אני מוכר אותה? ואני זוכר שבחודשיים אחרי זה, ממרץ עד מאי, ישנתי אולי 20 דקות רצוף בלילה, באמת ברמה כזאת. אתה מנסה לשדר לעובדים שהכל בסדר והכל טוב, אבל בפנים הייתה חרדה אמיתית. לזכותי, או לזכותנו כעסק, יש משפט שאומר שאתה טוב כמו הלקוחות שלך. והלקוחות שלנו, אני שמח להגיד שהם מאוד טובים, והם החזיקו אותנו. שנה קשה, הרבה באמת, הרבה חרדות. אבל לצד זה שאנשים לומדים לחיות ליד הקורונה, גם אנחנו למדנו, עשינו כל מיני אדפטציות בתוך העסק, למשל דברים שלא עשינו לפני, כמו שליחה של מתנות לבתים, פרטני.
כן, שזה בכלל לוגיסטיקה מטורפת, תתחיל להגיע לכתובות.
שזה מאוד קשה, ופתאום אתה עובר מפאזה שאתה רגיל, שהשירות תלוי רק בך, זה פרסום תבור, נקסט דיזיין, השירות תלוי רק בנו, אנחנו מודעים לזה. ופתאום אתה משתמש בחברות שליחויות שצריכות להביא לאנשים הביתה, כי עם כל הכבוד, העסק שלי עדיין לא כן. במקום שבו יכול לספק 2,000 מתנות בית בית. ולכן אתה פתאום שם לב שאתה צריך להזיז את האחריות מעצמך, אתה לוקח אחריות על מישהו אחר שנותן לך שירות אוטסורס. אז זה מורכב גם ברמה הרגשית מעבר לרמה הפיזית. שפתאום אתה צריך לסמוך על מישהו שהוא אוטסיידר.
המניחות של הכוחות שלכם אתם גדולים ומוכרים בשוק. היום אם שואלים אנשי שיווק על החברות של מוצרי פרסום, אני חושבת שאתם תהיו בין הראשונים, השמות הראשונים שנשלפים, כי יצרתם מוניטין מאוד מאוד טוב בתחום של השירות. זאת אומרת, יודעים שיש אבא ואמא למוצרים, ושאפשר תמיד לקבל אוזן קשבת ולהתייעץ, ואני חושבת שדווקא בתקופות כמו קורונה, אז אתה מבין שהקשר הזה עם הלקוחות שבנית לאורך השנים הוא באמת מהותי, והוא משמעותי, והקשר הזה גם בא לידי ביטוי בסופו של דבר שצומחים עליך גם ברגעי משבר, כשהדברים הם לא ברורים ושכל דבר הופך להיות יותר מורכב, אז זה מאוד משמעותי ומשמח לשמוע שגם בתקופה הזאת, הזו זה נמשך. ובהקשר הזה רציתי גם לשאול אותך דווקא למי שפחות מכיר או נמצא בחיתולים בתחום הזה וכן רוצה להיכנס לעולמות האלה, גם בעלי עסקים או גם מנהלי שיווק כאלה ואחרים. לפני שבכלל באים להזמין מוצר פרסום, מבינים שהגיעו להבנה של 84%, יש שכירות ורוצים לצאת באיזשהו מהלך, זה יכול להיות בתקופת חגים שאני יודעת שיותר עמוסה, וגם בתקופות אחרות. מה הטיפ שלך? מה צריך לדעת? מה צריך לבוא לקראת תהליך כזה? איך בעצם נערכים?
אז אני חושב שלפני הכל הכי 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 חשוב, כשאתה מחליט שאתה רוצה בכלל לתת מוצר פרסומי, זה לדעת מי קהל היעד שלך. בסוף היום אתה נוגע באנשים, אתה רוצה לדעת מי הם, או לפחות להבין מה המכנה המשותף שלהם. אם אני באגד, והקהל שלי הוא נהגי אוטובוס, אני צריך לפנות אליהם. אם אני קוקה קולה ואני פונה לצרכן סופי, אני צריך לדעת מי הקהל שלי, מה פלח השוק, למי אני מכוון. ברגע שהגדרת את קהל היעד שלך, כבר עשית 50% מהעבודה.
אבל מה לגבי לוחות זמנים למשל? כמה זמן צריך להארך מראש?
אז זה תלוי בגודל הקמפיין. אם אתה חברה גדולה ואתה רוצה לגעת בצרכן סופי, אתה צריך להיכונן מספר חודשים מראש כדי לקבל את המוצר הכי נכון לך, אבל מעבר להכי נכון, ממותג ברמה הכי גבוהה, המוצר הכי שלם, להגדיל את האופציות. כי לקחת המוצר ממלאי ולמתג אותו כאן, כבר מכניס אותך לעלויות יותר יקרות.
זאת אומרת שהדבר הנכון הוא, once אתה בונה תוכנית עבודה שנתית, כבר לשים מוגנים של מתי אתה רוצה לחלק מוצרי פרסום, ולהאריך אפילו בתחילת השנה להבנה דרך האלה שיגיעו בהמשך, של מתי אני רוצה באמת לחלק מוצר כזה או אחר.
האידיאל, וככה אגב עובדים באירופה ובארצות הברית, רוב החברות הגדולות בונות גן שנתי. את כל ההזמנות שלהן הן עושות הרבה זמן מראש, הן יודעות באיזה חודש הן יקבלו כל עבודה. בארץ אנחנו עוד לא שם, אנחנו מקווים שיום יבוא ונגיע לשם, אבל אנחנו עוד לא שם.
ואז אפשר גם בנחת וברוגע לקבל דוגמאות, ובאמת לחדד את ה... לדייק את, ה...
זה את ברמה המוצר שאתה והמסרים. יכול, לגמרי, זה ברמה שאתה יכול לבחור עד רמת מוצר צבע הפנטון שלך, לדייק אותו, להזיז טונים בצבעים, ולקבל את המוצר האידיאלי בשבילך. הכי 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 מדויק שיכול להיות.
אנחנו אומרים כל הזמן מוצר, אבל הרבה פעמים מוצר פרסום הוא גם יכול להיות מארז שלם. אני יודעת שבחנוכה יש לכם מארזים ייחודים שאתם בונים, וזה יכול להיות לקראת חגים כמו פסח. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מוצר, אומרים הרבה מוצר פרסום, מוצר קדם, אבל הרבה פעמים זה איזשהו מארז שאתם תופרים בהתאמה אישית לצורך יום המשפחה, או איזשהו אירוע מסוים במהלך השנה, וזה דווקא נחמד לקבל משהו שהוא...
נכון.
שהוא שלם, ולאו דווקא מוצר בודד אחד.
דוגמה טובה שיכולה להיות לי לזה, רצינו לבנות מארז חג לאיסוזו. ודחו את האולימפיאדה, ואז היו צריכים להזיז...
כמה דברים נדחו בשנים האלה. הכל נדחה חוזר, נדחה חוזר.
לגמרי. אז עשינו, הייתה עבודה שרצינו לעשות, ודיברנו על משהו שקשור לספורט. ובנינו, ביחד אם את משלבת את הקורונה, בנינו עם מארז כושר ביתי, שהורכב מ5 מוצרים, שבהם אתה יכול לעשות שימוש כשאתה בבית, מאחר ויש קורונה, אבל גם יש אולימפיאדה, ואנשים יוצאים, וזאת הדרך שלהם להתאוורר בחוץ, ועשינו מארז נפלא, שהכל הגיע, הגיעו 5 מוצרים בתוך קופסה, שעד רמת הסגירה שלה, שהייתה מגנטית ופתחת, והרגשת שאתה מקבל מתנה, שמישהו השקיע בך, שמישהו חשב עליך. והתגובות של לקוחות היו נפלאות, ולנו זה טוב, כי המטרה שלנו בכלל, באופן כללי, וזה משהו שאני נוהג להגיד לכל לקוח, בכל פגישה ראשונה, וכך אני מבקש גם מהעובדים שלי, עסקה אחת, גדולה ככל שתהיה, לא מעניינת אותנו. עכשיו, זה לא שלא מעניינת אותנו, שאנחנו לא מעריכים את הלקוח, או שאנחנו לא רוצים... הלקוחות שעובדים איתנו, עובדים איתנו המון שנים, אנחנו בונים מערכות יחסים, כי אנחנו מבינים את החברה, אנחנו מבינים את הצרכים שלה, אנחנו יכולים לתת מענה יותר טוב. עסקה הרעית, היא נחמדה, אבל היא לא מייצרת המשכיות. אנחנו לא מוכרים טלפון, לא שחלילה יש זלזול בזה, אנחנו לא מוכרים טלפון בדוכן בקניון, ולמחרת העבודה של אותו לקוח, היא מול חברת הסלולר שאותה הוא קנה. אנחנו פה כדי להישאר, יש אפטר סייל, אתה צריך לתת שירות אחרי העבודה, אתה צריך לוודא שמה שנתת עומד במה שהלקוח ציפה, ושם החוזקות שלנו באות לידי ביטוי. אנחנו לא משנה איזה בור יש, בסוף היום את יודעת, זה לא שהסכומי כסף הם בלתי נגמרים, ואתה מביא מוצרים מגרמניה. בסוף היום מרבית העבודה נעשית מול סין, גם אם קנית מותג באירופה, לרוב הוא מיוצר בסין, ופלטות יכולות לקרות. דברים עלולים לקרות כי זה יצור המוני.
אנחנו רואים את זה גם עכשיו, מחיר הסחורות שמשתנים, ועיכובים שקורים ו...
לגמרי, וגם לפעמים...
בכל תחום שעובד יחד עם...
ולפעמים יכול לקרות שמוצר הוא פגום. אבל אתה, כשאתה קונה מוצר, גם למרצדס יכול להיות ריקול. אבל אתה רוצה לדעת שאם חלילה קרה משהו, יש אבא ואמא למה שקנית. מישהו יעמוד מאחורה ויפתור לך את הבעיה. ושם מוניטין, כמו שאתה מגיע למסעדה שפתוחה מ-1920, אתה מניח שהיא משם מ-1920, היא מחזיקה בזכות משהו. אם אנחנו כאן מ-1978, כפי הנראה אנחנו עושים משהו בסדר.
מעולה. אז לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות, שאני מניחה שדברים שיעניינו את מי ששומע. בוא נתחיל רגע במה המוצר פרסום הכי טוב ונכון בעיניך. אם יש איזה ככה, אתה יכול לפקס על המלצה שלך ל...
וואי, בעיניי? תשמעי, היום, קודם כל, לטים ואמרתי לך את זה כבר בשיחה נפרדת, הטים זה מוצר אפקטיבי בטירוף. אבל אתה לא יכול לתת רק הטים. ועת יוקרתי יהיה פחות אפקטיבי, כי הוא משתמשים בו פחות. אתה לא יושב עם עת כבד,
נכון.
ואתה כותב איתו כל הזמן. המוצרים הכי מגניבים, ספיקר איכותי הוא מוצר מדהים. אוקיי? ספיקרים קטנים שאתה יכול לקחת, היום עשו מינימליזציה למוצרים, והיום אתה יכול לקבל ספיקר בגודל של 4-5 סנטימטר, שנותן סאונד שפעם נתנו ספיקרים שהיו צריכים להיות בגובה של שולחן, ואתה יכול לקחת אותם איתך, הם נורא זמינים, וזה מוצר סופר מגניב, סופר נייד, אני מת על זה. פאוורבנק תמיד טוב, כי אנחנו צמודים כמו יד ימין לסלולר שלנו, אז אתה לא יכול להתעקע בלי סוללה. אז גם זה מוצר שהוא תמיד פנטסטי.
ותגיד, מה המוצר הכי מוזר שביקשו מכם להזמין?
מוזרים. טוב, מוזר, כבר שום דבר לא מוזר לי, אני חושב היום, אחרי כל כך הרבה שנים שאני עושה את זה, אני חושב שאין כמעט מוצר שלא מתאגתי. אני זוכר שעשיתי מכיסויים לטלפונים, שזה היה לגיטימי, עד ציפיות לקריות. שזה קצת נראה לי פחות לגיטימי, אני לא הייתי ישן על מותג של איזשהו מותג, על הקרית שלי בחדר שינה, אבל הלקוח רצה ועשיתי. היה מוצר מגניב שעשיתי פעם לדורקס, שזה כמו רעשנים כאלה, זה שתי מוטות שאתה מנפח, אתה דופק אותם אחד בשני, והם עושים רעש. זה טוב לצדיונים וכאלה ומסיבות, ואז עשינו לדורקס בצורה של פטיש. וזה היה נורא מגניב, זה היה מאוד משעשע. עשיתי מעבבים לסרוכי נעליים, עם המותג. יש דברים הזויים. אתה ממתק... אז כן, נתקלתי כבר כמעט בהכל, אז אני חושב שהיום לצערי כבר שום דבר לא נראה לי מוזר.
ומה הכי קשה? איזה בקשות הן מבחינתך הכי מורכבות?
הכי מורכבות זה לקוחות שמבקשים ממך, שאין להם הבנה בסיסית של התחום. כי לרוב אתה מצפה מאנשי שיווק שיהיה להם רקע כזה או אחר. ואז איזה מישהו נגיד רואה באתר יש סקשן שנקרא מוצרי קדם, שהוא מלא 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 דברים שעשינו. עכשיו רובם באמת בהפקות גדולות של, שדורשות מינימום מסוים. ואז מתקשר מישהו, אני יודע מה, הטלפונים הכי יזויים זה מישהו שרואה איזה מוצר ואומר לך כמה עלות לי יחידה. אז אתה נותן לו עלות לי יחידה בהבנה שהוא מבין שהוא צריך לקנות כמות. ואז הוא אומר לך, טוב, מה אם אני אזמין 20? אתה מסביר לו ש-20 אתה עדיין לא יכול למכור לו, כי זה כמות קטנה מדי. אבל הוא מבקש הנחה, כי הוא חושב מהצד שלו ש-20 יחידות זה המון כסף. זה כמות מאוד מאוד גדולה שאפשר לעשות הכל. אבל אנשים הרבה פעמים מתבלבלים ברמת הגמישות. הם לא מבינים לגמרי את רמת הגמישות ברצון שלהם להפיק. אז בדרך כלל הבקשות המוזרות נעות סביב הדברים האלו. שהם רוצים ב-50 יחידות לעשות עבודות שיוניליבר עושים בעשרות אלפים.
כן. אולי, אז בהחלט מעניין, ואני חושבת שהדבר שאיתו פתחנו 84% מהאנשים העידו שהם זוכרים את המותג מתוך מוצר פרסום שהם קיבלו. אז אני אודה לך, אמיר, שהגעת אלינו לזמן לחשוב.
כיף היה להיות גם.
ואיך אמרת, לא עוד מוצר פרסום, בהחלט לא עוד מוצר, ואנחנו לוקחים פה חומר למחשבה. ותודה רבה.
תודה גם לך.